עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2.
כן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר אור, השבוע מתחיל, שיהיה יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב. איזה חודש המתחיל? תשרי חשוון, כסלב, טבת, 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 איזה שם מוזר זה טבת, טבת, מה זה טבת? מה זה טבת?
אני יודע שבתאי טבת ויעל טבת, קלקסבלד.
אתה ישראל הראשונה, זה מה שאני אומר כל הזמן, אתה מבין?
מה קשור? חשופים בצריח, זה ישראל הראשונה, אתה יודע מה? אולי כן. הוא כתב את חשופים בצריח, אתה יודע.
קראתי את זה בזמנו לפני איזה 40 שנה.
גדלנו על הספרים האלה. כן. לא היה אלבום ניצחון שלא היה לי בבית.
מי אמר אל מי? אל המוות השארנו מבט והוא השפיל את מבטו.
זה איך קוראים לו? זה האלוף הפיקוד, נו?
גורודיש.
גורודיש.
בטקס...
שמואל גונן.
שמואל גונן, בטקס הסיום של מלחמת ששת הימים.
ולהגיד לך משהו, איזה יופי, וואלה, איך יצא לנו, כאילו תכננו את זה. אני מרגיש, בעידן הזה, אני מתחיל להרגיש, ואנשים שאני מדבר איתם, זה מה שהם אומרים לי, שאנחנו באותה אווירה, באותו שיכרון כוח, באותה זכיחות, באותו אני ואפסיוד, ואני לא מדבר על איראן, על איראן, ברוך השם, כולם עושים מה שצריכים לעשות, נדבר על הפלסטינים. תודה. עכשיו אני ברח,
תסביר.
ושתהרוג אותי.
כן, כן, תכף אני ארוג אותך, אני רק רוצה... אני לפני זה, אני רוצה לפרוס את הגופה לשולחן כמו שצריך.
לפני הביטור.
בדיוק, אתה מבין? לשים את הידיים מפוסקות, הרגליים, הראש פתוח, העיניים, הכל. כן, תסביר למה אתה מתכוון.
ככה.
אני מזהה פה הזדמנות פשוט.
בדיוק, לא, נשמע, אני קצון לטבח.
כן.
תראה, קודם כל בהקדמה, דעותיי בנוסף הזה ידועות. אין לנו כרגע פרטנר, אין לנו לנהל מסע ומתה לסדר קבע. כשיוולד הפלסטיני, שיהיה מוכן להגיד שלא תהיה זכות שיבה לתוך ישראל, ושהוא לא יקבל את ה-100%, ועוד כמה דברים, ושתהיה לו גיבוי, אז אולי אפשר יהיה להגיע לסדר קבע. עכשיו צריך לחשוב על פטנטים אחרים. אגב, אני די חסיד של תורת מיכה גודמן המאוד מעניינת, והוא בכלל יש מעניין. הייתה עליו כתבה בסוף השבוע באיזשהו עיתון. עכשיו,
כשאני יודע מה תורת מיכה גודמן, אז אני אוכל להגיב, כן.
בסדר, גמור,
אבל הוא מדבר יפה, זה כן, אני אוהב, כן.
אתה יודע, במקום פתרון הסכסוך, הקטנת הסכסוך, הקטנת החיכוך, לעשות צעדים כאלה.
בסדר, טוב.
התפיסה שאתה מוביל, אבל אתה רק שופר, אני מדבר על זה, זה, זה התחיל מנתניהו, שזהו. אין פלסטינים, הורדנו את הסדר, מהסדר היום את הפלסטינים, הבעיה הפלסטינית תפטרה, אין עם פלסטיני, אין כלום, הכל בסדר. התפיסה הזו, אני אומר לך, עוד פעם, אני לא מזלזל בעצמי, אבל אני לא יכול לבוא עם הבשירות האלה, וכשאני מדבר עם אנשים שרובם ככולם מבלים או בילו בין 25 ל-35 שנה במודיעין או בהתעסקות עם פלסטינים, אומרים לי, זה לא שאין, הם פה, וכמו שקורה תמיד, התפוצצו עלינו ב-87, התפוצצו עלינו ב-2000, ועכשיו לך תדע מתי התפוצצו עלינו. עכשיו אני לא אומר, זה לא יביא לחיסול המדינה, ויכול להיות שגם, אני כמעט משוכן שגם את זה ננצח, אבל פשוט אפשר לחסוך את זה.
הבנתי. בעצם מה שהם אומרים, אתם חושבים שתמנתם בחול את הבעיה הפלסטינית, היא לא הלכה לשום מקום, ולכן חייבים להמשיך ולהתחנן בפני הפלסטינים שיסכימו להתפשר ולקבל את יהודה ושומרון וחלקים ממזרח ירושלים, ויגלו אותנו מהשטח הזה. אנחנו בשמחה, או לא בשמחה, נפנה את כל ההתנחלויות וניתן להם להקים שם עוד מדינה שתהפוך תוך 3 דקות למדינת חמאס, כזאת שיורה עלינו טילים לא רק על כל הארץ מצד דרום, אלא כזאת שתירה טילים על כל הארץ גם מצד מזרח. כלומר שיהיה לנו גם צפון, גם דרום וגם מזרח, ושהים פשוט אנחנו נהיה יותר בטוחים כדי שאנחנו רצים אליו, לא תצטרכו לזרוק אותנו לים, אנחנו נרוץ אל הים. נכון? זה הבנתי, נכון? זה הקונספט בעצם של כל תפיסת העולם הזאת?
ובכן, התקווה שלי לנהל איתך דיון רציני על משהו קרסה. לא, לא זה מה שאמרתי. והכי מבאס זה שאתה יודע שלא זה מה שאמרתי. אתה יודע שאני ורוב רובם של האנשים שאני מדבר איתם, שהם אנשי מערכת המודיעין,
אז מה הם רוצים?
לא רוצה לפנות אף התנחלות. התנחלות הבא תפונה בהסדר הקבע, רמז, זה לא בימינו.
אבל מה הם רוצים? מה התכלית של מה שהם אומרים שאנחנו זכוכי
וזכיחות? יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, חוץ מלהכחיש את קיומם של הפלסטינים ולהיות מבסוט שהבעיה הזאת נגמרה. אלף ואחד דברים. בוא, בכל הקטע הזה של הקטנת, ושלא כוללים יציאה משום מקום, אוקיי? אבל הדיון הזה קצת גדול עלינו.
טוב, עזוב את זה, נו יאללה, בוא.
בדיוק.
מה חזר, נהיית לי יריב אופנהיימר, בוא. כאילו...
המרחק ביני לבין יריב די גדול.
בוא נה, הוא עזוי, זה משהו, זה לא יאמן. איזה ציוצים בעד המחבלים. הציוץ הכי מצחיק שלו, כן, עכשיו בדיוק הגבתי לו, זה היה מצחיק, מתקשר, שנייה, מחפש.
אגב, אומרים לי לגבי טבת.
נו.
שרוב השמות של החודשים הם שמות בבליים בכלל.
אשורים, בבליים, מכיר את זה, נו.
שבאו עם שיבת ציון.
ברור, ב-48 כבר אכלנו את הסיפורים.
ולפי התנ"ך, לחודשים העבריים היו בכלל שמות אחרים, אבל אנחנו התייבנו, זאת אומרת, התבבלנו.
התבבלנו, כן.
התבבלנו, בדיוק.
ברור. אם נבל תתנבל, אם בבל תתבבל.
תתבבל, עכשיו, בדיוק. ואחר כך גם תתבלבל.
יריב אופנהיימר כותב, מה, זה לא צויץ לי? אני הייתי בטוח שצייצתי את זה. לא צויץ לי. טוב, נו, מה אני... הנה. לא, במדינה דמוקרטית, מחבל לא צריך לצאת מת מאירוע. ירי מותר וחובה לבצע רק בעת סכנת חיים. לא שנייה אחרי. מחבל לא צריך לצאת מת מאירוע. הבנת מה הוא אומר? ואני אומר בדיוק הפוך, יריב, הוא שהתבלבלת, הג'יירו שלך התבלבל לגמרי. מחבל צריך להיות מחוסל באירוע. כמו שלימדו אותי כשהייתי חייל לפני 30 שנה, אתה כובש יד, אחרי שכבשת אותו, אתה עושה סריקה לאחור, כל המחבלים הפצועים, אתה תוקע להם כדור בראש. ככה למדנו. זה היה התול, לא רק בסיירת מטכ"ל, זה היה התול בצה"ל. אני לא יודע מה היום מלמדים את החיילים, אני מקווה שלא מלמדים אותם לדבר עם המחבלים הפצועים או משהו כזה. אתה עושה סריקה, מוודא הריגה. עכשיו, אתה יודע מה הייתה הבעיה אתמול עם האירוע הזה? אני אגיד לך מה הייתה הבעיה. הבעיה הייתה שהם חיכו כמה שניות לפני הירי. אם הם היו מחסלים אותו טיק-טק מהר, יותר מהר, לא היה שום סימן שאלה. שום סימן שאלה. אלאור עזריה טעה כשהוא בא אחרי 11 דקות. מחבלים צריך להרוג מיד, לוודא חיסול, ובזה זה נגמר העניין. אם הם היו יורים טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה במחבל, איך שנטרלו אותו, מחסלים אותו, מוודאים הריגה, בזה זה נגמר. שום מחש ושום קרן בר מנחם, שהיא בכלל נראית לי אחת נורמלית שבאה מהמקום הנכון, עם כל ההחלטות התמועות שיש לה, כן, פתאום היא מזמינה את הלוחמים האלה שהרגו מחבל לחקירה, לוקחת להם את הנשק, עושה להם בירור, כל הדברים. תגיד לי, לאן הגענו? לאן הגענו? הרגו מחבל, לוקחים להם את הנשק, מטורפים! מטורפים, איזה מדינה מטורפת הגענו. חיילים הרגו מחבל לפני רגע, איזה רוצח סטני כזה שמתנפל על בן אדם. טוב שלא עצרו אותם את החרדי הזה, על זה שהוא עורר פרובוקציה, שהוא הלך עם לבוש של חרדי בשער שכם. זה גם פרובוקציה שצריך לקחת לו את השטריימל ולהחזיר אותו רק אחרי ברור. לאן הגענו? אלוקים שישמור.
אני חושב שאמרת פה כמה דברים חמורים. אני לא מאמין שזה נכון מה שסיפרת עכשיו, אבל בואו נתחיל מההתחלה. ככה, קודם כל, לשמחתי הרבה, כל המערכת הפוליטית והביטחונית, למעט באמת הקצוות שלה משני הצדדים, רואים באותה עין את האירוע אתמול, וכולם, מהשר לביטחון פנים, ראש הממשלה, שר החוץ ושר נתניהו, כולם חושבים שהחיילים פעלו בסדר גמור, וגם אני חושב את זה, ואין בכלל מה להשוות אלאור עזריה טעה. יש הבדל בין להרוג מחבל בסערת הקרב, כל הקרב הזה, מכיוון שהוא מצולם, זה משהו בין 18 ל-24 שניות. ולכן, אקט הריגתו שייך לאקט, אי אפשר להפריד אותו מהתקיפה שלו, מהפיגוע שהוא ניסה לעשות. לא דומה לאלאור עזריה, ותראה עוד מעט נדבר פה עם אלוף דני ביטון, שלדעתי היה האלוף היחיד שהגן אז על אלאור עזריה, וננסה להבין מה הוא חושב בהקשר הזה. אני הייתי בצבא לפניך, זאת אומרת, זה לא שיש פה איזשהו תהליך פרוגרסיבי. וככל שאני יותר מפשפש במוחי, אני לא זוכר שחינכו אותנו לעשות קרב, לנצח אותו, ואחרי שהוא נגמר, לחזור חזרה ולרוג את הפצועים. מה שאמרת עכשיו, זה מה שעושות הכנופיות. אתה צייצת מקודם איזה ציוץ לגבי אחמד טיבי, שלא יטיף לנו על קדושת החיים, ונתת לו כדוגמה שם את כל הדיקטטורים
לא הערבים.
זהו, הוספתי לך.
חלק קטן מאוד.
הוספתי לך את האסדים, את שניהם, איך אתה שוכח דבר כזה. וזה הקטע. זה הקטע. אני לא רוצה להיות שם, אני לא שם. אני נגמר הקרב, הפצועים יטופלו. יש לי קולגה אחר לשידור בחמש בערב, הוא פרופסור, הוא רופא, הוא סיפר לי כבר 40,000 פעם, ואני מנפוף בזה נגדו, אין יותר ימינה ממנו, פרופסור אלדד, שהוא יציל מחבלים פצועים אחרי הקרב. לא מבדים הריגה, ובקטע הזה, אופנהיימר צודק. מדינה דמוקרטית, כשהקרב נגמר, כשהפיגוע עבר...
לכן אני אומר, הקרב לא צריך להיגמר לפני שמחסלים את המחבלים.
אז עכשיו אנחנו כבר מגיעים לטקטיקה, ולכן יש הבדל עצום בין מה שהמגבניקים גיבורי ישראל עשו אתמול, לבין מה שאלאור עזריה עשה, שזה הוא הוציא להורג בן אדם.
נכון,
גוסס 11 דקות אחרי סיום
הסוף הזה. ולא רק זה, אני אומר שהשעיה של כמה שניות עד שהם דפקו את השני כדורים האחרונים, היא שעוררה את כל הפולמוס המיותר. צריך מיד לחסל מחבל, זה הכל. הוא מחבל, בום בום, יורים הורגים, זה הכל, לא צריך אחרי זה שהוא מטריד צוערות, והוא רוצה מזון מיוחד, וכל מיני סיפורים.
אתה כבר להטרדת צוערות הגעת. תשמע, בקטע הזה, אולי בניגוד לך, אני לא רוצה להיכנס לנעליים שלהם. בסופו של דבר, בוא, 22 שניות, נגמר האירוע. זה לא שאנחנו לשתות קפה. אתה יודע, בסוף אתה...
אני לא שאני בא אליהם בטענות.
מה קרה שם? הוא תוקף את החרדי, אתה רואה את זה, זה מקפיא דם. החרדי אגב מצליח להדוף אותו, ואז שוטר יורה בו, ואז הוא נופל, ואז עוד פעם, 18 שניות מהרגע שזה מתחיל, שזה התחיל, הם יורים בו.
טוב, יש לנו שני מרואיינים על זה, בואו נתקדם לנושאים אחרים.
שהוא על הרצפה, ואני חושב שעבר להם בראש... שיכול להיות שיש עליו חגורת נפץ.
טוב,
זהו.
ברור. אז זה מה שאני אומר. עמדת המוצא צריכה להיות שמחבל יש עליו חגורת נפץ, ולכן צריך לחסל אותו. אוקיי, בסדר, עכשיו אנחנו מיושרים.
עוד פעם, זה חלק מהאירוע, מכל אירוע
כן,
זה
לגופו. אלא כן, הוא בלי חולצה. בוא נגיד נוציא מן הכלל. אם הוא בלי חולצה, אז לא, יכול להיות שזה במכנסיים החגורת נפץ. לחסל. תודה. כן, מה עוד? שאלות. מה... תשמע, הייתה תאונה מטורפת. אני רק רוצה להזכיר, כי זה באמת אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. אולי לנו גם הייתם עם הפרמדיק, שהוא דוד, אח של, של הפצוע קשה. מה זה הדבר הזה? איזה פלסטיני בלי רישיון בכלל, עובר קו הפרדה לבן, משמיד משפחה. השמיד משפחה.
מטורף לגמרי. זה מקפיד דם האירוע הזה. בכלל, אתה יודע, נהיגה, כשאנחנו מדברים על משילות, זה מתחיל בכבישים. עכשיו, תחשוב כמה חיים, אני הולך איתך בהפוך על הפוך, הציל תהליך אוסלו, שהביא לך את הרשת האדירה של מהלך השנים נבנו יותר ויותר השקעה של עשרות מיליארדים של כבישים עוקפים. כן, אצל בני דודנו יש קטע כזה שלא צריך רישיון, ויש קטע כזה שקו לבן זה אפילו לא המלצה.
זה קצת גזעני יוצא לך, אני מבקש ממך שאתה צועד פה על חבל דק, תיזהר, זה יוצא טיפה גזעני.
אבל כשאני אומר עובדות אני יותר רגוע. לא אכפת לי גזעני, לא גזעני. אמרתי את זה, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, אנחנו אומרים את זה באשר למשילות בכבישי הדרום. לא רק הקטע הזה שלא, הם לא רואים אף אחד ממטר, הם גם לא נוסעים לפי חוקי התנועה, והם נוסעים מאוד מאוד מסוכן. והפלסטיני הזה, אתה בטוח שהיה בלי רישיון בכלל?
כן,
לא
זה מה שקראתי.
אז הוא הרג משפחה. זה פשוט מחריד.
יש קטע של מעורבות הרבה יותר גדולה של ערבים בתאונות דרכים. מותר להגיד את זה? אסור להגיד את זה? מה ההנחיות פה ב-103? לא יודע כאילו מה מותר ומה אסור.
למרבה הצער, כמו שהערבים מתייחסים לחוקי התנועה, ככה אתה מתייחס להנחיות. אז מה אתה בכלל שואל?
הבנתי.
תתקדם, תזרום.
הבנתי.
תשמע, כן, יש, בוא נאמר ככה, בוא, כדי לא להכליל, חלק גדול מערביי ישראל...
בוא לא נגיד ערבים, נגיד צעירים.
לא. איך זה נקרא?
תושבי הצפון. גם כשמעורבים ערבים מעורבים בדרום, נקרא להם תושבי הצפון. וזהו, כאילו, אתה פשוט תהיה... נגיד תושבי הצפון.
הנה, שולחים לי את הנתון. הם 20% מאוכלוסייה, 45% מהרוגים. 45%. ועוד פעם, חלק גדול מבני דודנו, ערביי ישראל ולא ישראל, זה נוהגים כחוק, והכל בסדר.
ברור.
הבעיה היא שהחלק אצלם...
בוא גם נבהיר שאנחנו מתנגדים לאלימות מכל סוג שהוא.
בדיוק. הבעיה היא שהחלק אצלם שלא רואה בחוק, בחוקי התנועה, אפילו המלצה גדול בהרבה מהחלק אצלנו. עברתי עכשיו את המשוכה?
בסדר, זה סביר. בוא נגיד, כשאתה אומר את זה, זה נשמע יותר...
טיפה יותר טוב.
בדיוק. כשאני אומר את זה, זה נשמע רע מאוד. מה עם דנה וייס? בוא נתקדם. דנה וייס, תשמיעו לי בבקשה את דנה וייס.
אני רוצה להגיד דבר כזה. קודם כל, יש כאן הזדמנות לבוא ולהגיד שב-2021, בואו נרד מהסיפור הזה של ראיית ראש ממשלה, ראיית נס...
דדדם, גאוני. זה הדנה וייס היומי. אני חושב שאנחנו נעשה פה גם דנה וייס יומי, אתה מבין? זה גאוני. אז אנחנו ב-2021. בוא נרד מהסיפור הזה של ראיית ראש ממשלה. איך לא חשבנו על זה קודם? בוא נרד מהסיפור הזה. למה זה? עכשיו, יש הפגנת ימין ביום שלישי, כן? בכיכר הבימה. אנחנו ב-2021. בוא נרד מהנושא הזה של הפגנות. למה צריך כל הזמן הפגנות מול המשטר, מול השלטון? לא חייבים כל הזמן הפגנות, הפגנות. מספיק.
קודם כל, הפגנות זה עניין מאוד מאוד מהותי בכל משטר דמוקרטי. מי שרוצה שיפגין. שנית, לגבי ראיית ראש ממשלה, טוב, אני רואה שיוצאת ארבע מילים, אני לא יודע מה, אני לא הייתי אתמול באולפן שישי שלשום, ולכן גם אני חושב שצפיתי. החוקים הם פשוטים. ראיית ראש ממשלה שלא נדחפת לאור הזרקורים, לא מקבלת את ההחלטות שבעלה...
תגיד, אומרים זרקורים או זרקורים?
אין לי מושג. טוב. אתה הפכת אותי לסוג של אבשלום קור מהמרכז רק, לא מהשמאל, מהימין.
שמעתי כאילו... שאבשלום קור נפרד מאשתו, זה נכון?
מאשתו נפרד מזמן, היה
לא,
סקנדל
עכשיו,
גדול.
לא, עכשיו, לא, משהו כאילו...
לא יודע, מה, תגיד, אתה רוצה להחליף את ליאורה?
לא, לא, סליחה, טעות.
עזוב את זה, מה אכפת לך ממי הוא נפרד?
לא, ראיתי פשוט בכל האתרות, אתרי רכילויות.
בקיצור, הכללים הם פשוטים. ראיית ראש ממשלה, קודם כל, בניגוד למה שדנה וייס אמרה, היא כן מסוכרת. השאלה היא באיזה צורה היא צריכה להיות מסוכרת. היא מסוכרת, משפחת ראש הממשלה מסוכרת, משפחת נשיא מסוכרת, מי שלא יכול לשאת את הריח, שלא ייכנס למטבח. כשראיית ראש ממשלה מענה במשך שנים, עשרות, אם לא יותר, נשים מוחלשות, מקבלת החלטות, קובעת אם מי ייפגש, לא ייפגש, מי יעלה על המטוס, לא יעלה על המטוס, מאלצת מיליארדרים משלוח למתנות במאות אלפי שקלים שקיות שחורות, מקבלת יחס מסוים, כשראית ראש ממשלה מחליטה בניגוד להמלצת בעלה לקחת את הילדים שלה ויוצאת לחופשה, בלי להפר שום כלל על חשבונה, חוטפת בראש, באבי אביה ואימא.
תגיד לי, כל כך אכפת לך מעובדות, למה אתה לא מדבר על העובדות של מרב מיכאלי, שיש שם איזה אחת שהגישה נגד התלונה במשטרה, ויש שם זה, למה אתה לא מדווח על זה שום דבר? אם העניין שלך הוא באמת העובדות, והעובדות והעובדות, אז למה אתה מתעלם מהסיפור של מרב מיכאלי? מה הסיפור הזה שונה מהסיפורים לצורך העניין ששמעת על שר?
מכיוון שאני לא כל כך מכיר את הסיפור של מרב מיכאלי, אני לא יכול אפילו לענות לך, אבל למה אתה הולך למרב מיכאלי? אם הגעת מוקדם מהצפוי לחלק שבו אני הופך לסיפור, אז תראה מה אני כותב, כולל מאמר מאוד מאוד נוקב, שהכותרת שלו הייתה בן טוסטן, על מה שקרה עם הנסיעה, וזאת למרות שלא הופרה שום הנחיה, לא הופר שום כלל,
כן,
לא הופר שום חוק.
כן, אבל ראיתי בטור שלך ביום שישי, כבר לקחת איזה צעד אחורה, כזה צעד חצי תימני
לא,
אחורה,
שלי...
הגזימו, לא הגזימו, פה זה לא שם, זה לא פה, זה לא שם, זה לא פה, זה לא שם. נו, הבנתי.
התור שלי ביום שישי שעכשיו עלה לרשתות, אני נותן את שתי האופציות, את שתי העמדות, ואת העמדה שאני מצדד בה, אני נותן שנייה, אתה יודע, זה שמדבר אחרון יכול יותר לשכנע. אני אומר, למה ההתנפלות עליה הייתה מוגזמת? והיא הייתה מוגזמת. ולמה ההתנפלות עליה לא הייתה מוגזמת? הייתה לנו סיבה טובה להתנפל עליה, כי המשפחה הזאת צריכה לתת דוגמה אישית. ולכן כל הטענות לאיזושהי אפליה של זה, ביום שגילת בנט תעשה מיליונית, ממה שהשנייה עשתה, תאמין לי, אתה תמצא אותי על הגדרות.
טוב, בסדר. אגב, ראיתי שאתה, הכותרת שלך הייתה סכנה קיומית. אתה לפני איזה שבועיים, שלושה, טענת שאמרו על בנט שהוא סכנה, סכנה למדינת ישראל, נכנסת בהם, שזה לא מדברים ככה. הכותרת שלך ביום שישי הייתה סכנה קיומית, וירושת דמים! ירושת דמים!
אחד, לא נתתי את הכותרת, שתיים, לא הייתה הכוונה, הכוונה לסכנה קיומית, הכוונה לכל נושא האיראני, נתתי שם ניתוח, ואגב, דבר שתשמח לשמוע.
אגב, אנשים ביקשו שתפסיק להגיד אגב.
אנשים?
אנשים, אנשים כותבים לי.
אז מה הם רוצים שאני אגיד?
אתם אומרים שאתה אומר יותר מדי אגב.
אז תודיע להם שיקפצו לי. תשמע רגע, עשיתי סבב שיחות מאוד מאוד מפורטות על הגרסה הזו שהפוכה מגרסתי שהאיראנים לא יותר קרובים לגרעין. ויש שם תזה מאוד מעניינת, אני חייב להגיד.
שמה?
אני לא יכול, אז אתה מבין, זה דברים שאפשר להגיד.
שמה הם זה... טוענים? שהם לא יותר קרובים לגרעין?
אתה טוען את זה, הלכתי לתזה שלך. נו,
זה לא משנה,
אומר...
נו, אתה כל הזמן נתפס בזה, כאילו זה ברור שככל שמתקדמים, אז הם רוצים להתקדם וכל מיני כאלה. בסדר, אגב, לא, היה לא, איזה לא, פיצוץ לא. אתמול בנתנז, לא?
כן, אבל שוסטר כבר אמר, סגן שר הביטחון כבר אמר, לא שואלים ג'נטלמן איפה היה בלילה, מי אמר, מי המקור הזה, אתה יודע מי אמר את זה קודם?
מנחם בגין, אחד ביקור שלו בלבנון, בצד ב... איך זה נקרא, בבופור?
אבל אני חושב...
בבופור לא, לא בבופור. בבופור?
לא, 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 לא בבופור, לדעתי לא. בבופור הוא הלך עם מצלמות, יש שם הקלטה אגב מאוד לא מחמיאה לו.
כן.
היו להם מכונות עירייה בדיוק, והיו להם, ונפלו שם גוני ארניק ועוד כמה, והוא לא ידע את זה אפילו. עזוב, רגע, תשמע, אתה לא מבין, אני עכשיו דיברתי לשיטתך. הרי אני אומר, לא רק אני, 99.9% מהמומחים, מהגנרלים, המכהנים והלא מכהנים, אומרים שאיראן נמצאת הכי קרוב לגרעין עבר. כי אפשר למדוד את זה, רואים. ואתה אומר, וזו, בוא נקרא לגישת יוסי כהן.
אוקיי.
ואני זלזלתי מאוד בגישה הזו, אבל הלכתי לבדוק אותה, ואני לא יכול להגיד איך ועם מי, אבל זה שעות על גבי שעות של שיחות, והבנתי אותה. לא, אני לא מצדד בה, אבל יש לה, יש לה, יש לה היגיון פנימי.
זה לא
אוקיי?
רק זה, נעשו פה הרבה מאוד דברים במהלך השנים האחרונות, שעיכבו מאוד האיראנים, אחרת הם כבר היו משיגים מזמן נשק גרעיני, זה ברור. אבל לא זאת הנקודה. אתה כל הזמן אומר שהטעות הכי גדולה הייתה לצאת מהסכם הגרעין, ובא ביום חמישי, הייתה הדלקת נרות אצל נשיא המדינה, ואומר ראש המוסד שלחזור להסכם הגרעין זה דבר שהוא אמר, לא יעלה על הדעת, בלתי נתפס, בלתי קווי, לא זוכר בדיוק את המילים שהוא השתמש. כלומר, שלחזור לכל הסכם, ישראל חזרה למדיניות של נתניהו, נגד כל הסכם, כולל להסכם ההוא, וכולל הסכם חדש. ברוך השם שזה לא מסתדר גם לאמריקאים.
לא, אז אני פה אני לא נמצא. קודם כל, זה לא הייתה הדלקת נרות אצל נשיא המדינה, זה היה טקס הענקת עובדי מצטיינים במוסד.
אוקיי.
ושם אמר ראש המוסד שיצא היום לארצות הברית, או יצא בלילה, דדי ברנע, שהבנתי שהוא איש מרשים למדי, פעם ראשונה שמישהו אומר דבר כזה, הבטחה אישית שלי ושל המוסד, לאיראן לא תהיה פצצה גרעינית, לא בעוד כמה שנים ולא אף פעם, שזה מאוד מעניין, אני לא יודע על מה הוא מסתמך, אבל אתה לא מבין, אתה בכלל מדבר על כל הפעולות שעשינו כדי לעכב את זה, והכסף הראשון שהוקצב לפעולות האלה היה ב-99 אצל אהוד ברק, כשהאיראנים מדברים על גרעין צבאי כבר בתחילת שנות ה-90, זאת אומרת, בכל דור ודור, כולם עשו. אני רק השבוע למדתי איזה דברים גדולים עשה תמיר פרדו, שלא ידעתי, בהכנת אותם דברים שנעשו, לא חשוב. על זה יש קונצנזוס. הדברים שנעשו הם דברים נהדרים, וגם נעשים גם היום. הבעיה היא, עינון, שהם לא עיכבו אותם. הדברים האלה לא עיכבו איתם.
עיכבו.
אז אני אומר, אבל בכל פעם שפוצצנו להם משהו, הם בנו אותו יותר טוב.
גם אם נתקוף זה, הם יבנו שוב.
ואני רוצה שנצא לפרסומות עם הבשורה הזו. הם נמצאים כבר ב-SQ1. SQ1 זה significant, sufficient quantity לפצצה אחת מבחינת חומר מושר. זה עניין של החלטה. יש להם מספיק צנטריפוגות חדשות. ברגע שיחליטו תוך כמה שבועות יש להם.
אני שמעתי דברים אחרים, אבל בסדר, אוקיי, זה לא משנה.
אז אני אומר לך שהם שם, זה לא סוד.
אני חייב להגיד לך שאני שמח שהמדיניות של ישראל משתנה מכל הפוציניו מוציניו שהיינו בחודשים האחרונות עם הלוי דווי, ואנחנו חברים, היחסים בין אמריקה לישראל כבר לא מה שהיה. זה ישראל מבהירה בצורה ברורה שהיא מתנגדת למהלכים האלה. ראש המוסד, שהוא תותח רציני, הבהיר את הדברים האלה שאנחנו לא נקבל את זה, ואני שמח שהדברים השתנו. זה הכל.
אז אתה טועה.
מה?
אתה טועה, ויש על זה מאמר ענק של אהוד ברק היום בידיעות אחרונות, חבל שלא חשבנו להעלות אותו. נמשיך על זה בתחילת שעה שנייה, תזכיר לי.
כותרות, וואלה, אחים הללי וטוב ראי שנהרגו בתאונת הדרכים בצומת עופרים שבבנימין, ובו יש למנוחות בבית העלמין ברחובות. סגן שר הביטחון שוסטר אמר ב-103, יש לנו חובה אנושית להיות אמיצים ואחראים לגורל הילדים והנחרדים שלנו. לגבי הפיצוץ בנתן, זה אמר את זה. וצהל עצר הלילה בסלפית את אחמד שוקה, אחיו של המחבל שביצע את פיגוע הדקירה, ועצרו עוד שניים מחבריו ברמאללה. מיכל קדוש, דיווחי תנועה, תודה רבה. בבקשה, פרסומות, ואחרי זה נטפל פה. המפקד של השני לוחמים, הלוחם והלוחמת ממגב, יהיה איתנו אחרי הפרסומות, ביי. רב פקד איימן טעם, השלום. איימן?
כן.
מה שלומך?
מצוין, מה בסדר, ברוך השם.
מפקד פלוגה במשמר הגבול, ואתה מפקד ישיר של הלוחם והלוחמת שהרגו את המחבל?
כן.
מה אתה אומר על האירוע?
ככה, אתמול במסגרת ההיערכות שלנו להבטחת ציר מתפללים, הוצבו הלוחמים שלנו בסיפן שכם במטרה לתת ביטחון ותחושת ביטחון לאזרחים שנעים בגזרה. הציר הזה, ימי שישי שבת, זו תנועה של יהודים שמגיעים לכיוון הכותל, והשוטרים שלנו, התפקיד שלהם להפתח אותם ולתת להם ביטחון. בתחילת השעה 4:30 מגיע מחבל חמוש, דוקר יהודי, ורק לעבר השוטרים במטרה לבטור אותם. השוטרים מוצאים אותו, מנטרלים אותו, מבטאים ירי מדויק של כמה כדורים, מנטרלים אותו, וככה מונעים פגיעה וחפים מפשע ועוצרים את הסכנה. שוטרים שלנו קיבלו גיבוי מלא ממפקד משמר הגבול והמפכ"ל. אנחנו ממשיכים לגבות את השוטרים שלנו על התפקוד הנחוש והמקצועי.
אתה זה שהביא להם את הסופגניות?
אני זה שהבאת את הסופגניות. הם נחקרו במחש, בסיום החקירה סירקנו אותם לבית. הם חוזרים לפעילות משטעית היום, מקבלים גיבוי מלא מהמחבים.
אבל לקחו להם את הנשק.
אין שום בעיה, הכל בסדר, זה חלק מהתהליך. הם חותמים היום על נשק, עד שמחש יקבלו החלטה מתי להחזיר את הנשק. הם חוזרים לפעילות מבצעית מלאה, ממשיכים לקבל את הגיבוי של המפקדים על מנת להמשיך ולעשות את העבודה שלהם בצורה הכי נפושה והכי ערכית.
אז בוא תגיד לנו מה אתה חושב על הסערה. פרצה אתמול בערב כשהתברר שמחקרים בעזרה ונלקח מהם הנשק, פרצה סערה לטעמים מוצדקת, שהרי הפרוצדורה של חקירה אחרי כל לקיחת חיים היא נכונה, והיא גם עושה אותנו, את מערכת המשפט שלנו, כזה לגיטימית בעולם. העניין הוא ברגע שזה בעזרה ולוקחים את הנשק כשכל האירוע מצולם, זה מקומם. גם אתה מרגיש ככה?
לא, אני לא מרגיש ככה. אני מאמין בהליך הסטנדרטי שמתנהל. אנחנו כמפקדים, שוב אני מחדד, שמקבלים את כל הגיבוי מאיתנו, הם פעלו בצורה מקצועית ונחושה, ונטרלו מחבל ומנעו פגיעה בחפים מפשע, וזה התפקיד שלנו, לשמור על ביטחון התושבים. היום, כמו שאמרתי, הם מקבלים את הנשקים, נותנים על נשקים, חוזרים לפעילות משטעית מלאה, וימשיכו לעבוד ולבצע את תפקידם בצורה הכי ראויה.
מה אתה אומר? בבקשה.
למה את בעצם, אומרים לי פה אנשים עם עבר מגבי וימאמי, לא, אתם לא נעשים להתאים את השוטרים למצב שם בשטח עם נשקים יותר קצרים? לגבי לשוטרים, למגבניקים בירושלים יש נשקים ארוכים, תתי מקלעים כאלה, שאני רואה, כשאני מסתכל על האירוע, הם הולכים אחורה לפני, אתה יודע, בנשק יותר קצר ויותר קומפקטי, הם יכולים לפתור אירוע כזה בהרבה פחות הסתבכות, או שאני לא יודע על מה אני מדבר בעצם.
לא, אין פה שום קשר לסוג הנשק, יש פה לוחם שמלומן בנשק, מיועד לשאת את הנשק הזה ועושה את העבודה שלו.
איזה נשק יש להם?
נשק M16 קטן.
מעולה, מה הבעיה, בן? אחלה נשק.
לא, זה עדיין, תשמע, בינינו אירוע כזה אתה פותר עם אקדח.
לא, הנשק M16 מקוצר הוא מעולה. אבל,
אני יודע, היה לי אותו.
אבל השאלה היא, אם אתה לא חושב ש... למה הם התמעמאו כמה שניות עד שהם ירו בו?
לא הייתה פה שום התמעמאות. אז השוטרים ברגע שזיהו את התקיפה הם רצו ישירות, חתרו למגע, וברגע שהוא ראה אותם שהם חותרים למגע, הוא עזב את היהודי ובא לתפור אותם, אז הם עקפו אותו וביצעו את הירי.
לא, אבל היריות האחרונות זה האירועים שמחכים כמה שניות, למה לא ירו ישר לחסל אותו?
האירוע 15 שניות, הם מסיימים אירוע, וזה מטביע על מקצועיות ועל טיפול מהיר ונחוש. תוך 15 שניות אירוע כזה נגמר, ללא נפגעים, מכוון מנוטרל, אזרחים לא נפגעים, וזה הישג, וזה ראוי לכל הערכה.
תגיד, מה בכלל המצב בירושלים עכשיו בשטח? מה מציס ומבעיר וגורם לעסק להיות כזה נפיץ, לדעתך, כמי שנמצא שם?
שטח בירושלים הוא במתיחות, אנחנו ערוכים למתיחות האלה, ערוכים לתרחישים האלה, ומוכנים לכל תרחיש שיהיה.
טוב, אז יישר כוח, כמו שאומרים.
דיברת איתם, הם בסדר, זה לא מחליש את רוח הלוחמים שלוקחים אותם לחקירה בעזרה ולוקחים להם את הנשק לקראת האירוע הבא שהם צריכים להפעיל את הנשק שלהם?
לא, הם מרגישים קודם כל בצורה מצוינת, כמו שאמרתי, הם חוזרים היום בפעילות מבצעית מלאה, הם קיבלו את הגיבוי המלא, כמו שציינתי, ממפקד החיל, מהמפכ"ל, ימשיכו לקבל את הגיבוי מהמפקדים, וזה התפקיד שלנו, המפקדים, לגבות אותם ולתת להם את כל המעטפת. חוזרים לפעילות משטרתית היום, בשגרה מלאה, תהיינו חזרה לשגרה, המשך הערכות בהתאם להתפתחויות ובהתאם למניעת מצב.
אוקיי, רב פקד איימן תמה, מפקד פלוגה במשמר הגבול, מפקד שני הלוחמים שחיסלו את המחבל. תודה רבה שדיברת איתנו.
ותמסור להם ישר כוח מאיתנו.
וגם לכם ישר כוח, שאתם מחזירים אותם ישר לפעילות ונותנים להם נשק חליפי וכל זה, זו החלטה מאוד נכונה בעיניי לפחות. תודה.
תודה, שיהיה יום טוב וחג שמח לכולם.
תודה רבה. מאלוף במילואים דן ביטון, שלום.
שלום, בוקר טוב.
לשעבר ראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה בצה"ל, מה שלומך? נו, מה אתה אומר על האירוע?
אירוע שהיה בסך הכל, מבחינת הלוחמים, פעלו נכון, עשו את הדברים כמו שצריך, וסיימו אותו כמו שצריך. לא, אין פה שום דבר שהוא חריג, מבחינת הפעולה שלהם.
אגב, בניגוד למה שאמרתי מקודם, וזה חשוב גם לדיון שלנו, תמיד הרי יש, כשנהרג, יש בדיקה, חקירה, והשאלה היא מי בודק. באירוע מבצעי כזה לא צריכה להיות חקירה פלילית. אם נעשו טעויות, תחקיר וטיפול משמעתי לא פלילי. פה לא הייתה בכלל טעות, ולכן חקירה בעזרה של מחש באירוע הזה, לדעתי, ואני חושב שזה כמעט קונצנזוס, כל הקטע הזה הוא טעות. אני מניח שאתה מסכים איתי, אלוף ביטון.
כן, בן, אני חושב שאתה צודק מאוד. אנחנו צריכים להבחין בין שני מושגים. יש מושג שנקרא תחקיר, בדיוק כפי שאמרת, שעניינה הוא להפיק לקחים. אין במקרה הזה שום מקום לחקירה. חקירה עניינה למצוא אשמים. ולכן תחקיר, כפי שהגדרת אותו בדיוק, הוא הדבר שצריך לעשות. תחקיר מבצעי, הפקת לקחים, בכדי להתכונן טוב יותר לאירוע הבא, שנקווה שלא יגיע, אבל אנחנו מציאותיים ויודעים שאפשר שהוא יהיה.
אז איך אתה מגדיר את ההחלטה לעשות פה, לפתוח פה בחקירה ולקחת להם את הנשק בעזרה?
ממש לא במקום. מי שמסתכל על הסרטון ויודע מקצועית שצריך לבחון את הכל בהתאם לתמונת המצב של שני הלוחמים, ובמקרה הספציפי הזה של הלוחמת, ומזהה וברור לכל שהייתה פה כוונה של המחבל לפגע, וגם לאחר שהוא נורא והוא שכב, הייתה לו היכולת להפעיל כל אמצעי שהוא, מכיוון שהוא הסתובב, הוא שכב קודם על בטנו והתהפך ושכב על גבו. באותו רגע, ומכיוון שאנחנו עוסקים בעניינים של טרור, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש ביכולתו להפעיל איזשהו אמצעי, אף שבדיעבד אפשר שלא יימצא אותו אמצעי, אבל בזמן אמת זו הנחת היסוד, לפי זה היא פעלה.
מה גם שכל הדבר, כל האירוע זה 20 שניות, אבל מכיוון שפה כולם חושבים אותו דבר, וזה לא מעניין.
לא, לא חושבים אותו דבר, אני לא חושב אותו דבר.
מה אתה לא חושב?
אני לא חושב אותו דבר, אני חושב שהיה צריך לחסל את המחבל כמה שניות קודם. אם יש חשש שיש לו חגורת נפץ, אז מחסלים אותו ישר, מחבל צריך לחסל, ולא לחכות שהוא יתהפך על הגב. זאת דעתי. בסדר, אז אני
חושב שמקצועי, דווקא איך שהם פעלו, הם פעלו נכון, אינון, אנחנו חייבים להישאר בעולם המקצועי שמגדיר בדיוק מה הם נעלי פתיחה באש, והיא פעלה נכון, ורק לאחר שהוא הסתובב על גבו, קרי הוא לא היה מנוטרל, היא ביצעה את הירי למען הריגתו וניטרולו הסופי. אני חושב שהיא פעלה נכון ומדויק, וכך צריך לנהוג. לא להתלהם לכאן ולא להתלהם לשם.
אז למה תמכת...
רגע, אבל שנייה, אל תעבור עוד רגע ללור זר, כי ניסיתי לשאול שאלה כדי שזה יהיה מעניין. אני עוד פעם, אני תומך במגבניקים בכל ליבי ועדיין. הסרטון כן הדליק את כל הרשתות החברתיות בצד השני. אתה, כשאתה ערבי, אתה מזדהה עם הצד שלך, וירו בו וחיסלו בו, והוא כבר היה מנוטל וכו'. ולכן דווקא אולי הדבר הזה, קודם כל, אפרופו החלטה, החלטה של מחש, מחש עצמאית, לא החלטה של לא פוליטיקאים ולא מפקדים בצבא, אגב, וטוב שכך, רק החלטה רעה. אז אולי אנחנו צריכים לחשוב, הדבר הזה, הוא שנותן לנו את החסינות, הוא שעוזר להרגיע את כל הצדדים ולהגיד, ישראל היא מדינה בודקת, היא לא הורגת, היא לא מוציאה להורג בלי משפט.
תראה, אני חושב בן שאתה לוקח את זה לא נכון, כי אתה לוקח את זה לכיוון של חקירה. עצם זה שאתה הולך לכיוון של חקירה ולא מסתפק בדבר שהוא חשוב יותר, והוא התחקיר והפקת הלקחים, עצם זה שאתה מגדיר בהגדרה חקירה, זה אומר שאתה על בסיס הסרטון מזהה שאפשר שנעשה משהו שהוא נוגד את הפקודות. הדבר הזה מחליש לוחמים אחרים למצבים עתידיים, וכן אולי ואפשר שהוא נותן איזשהו רוח גבית למפגע הבא.
תגיד, אז למה תמכת באלור עזריה אם אתה חושב שפה הם פעלו נכון וראו שעדיין שנשקפת עכשיו סכנה שהוא יתהפך, אז ביצעו את הירי? מה גרם לך לתמוך במישהו שאחרי 11 דקות פגיע ותוקע לו כדור למחבל?
אני אענה לך מאוד בפשטות. אותה פרמטרים של כוונה, יכולת ואמצעי, אם ניקח אותם לאירוע אלור עזריה, אזי הדבר היחיד שאפשר לבחון וצריך לבחון ביחס ליכולת, הוא מזווית ראייתו שלו בלבד. רק זווית ראייתו הוא בלבד. ואם מזווית ראייתו אפשר שהוא זיה איזושהי תנועה, היה עליו לבצע את הירי. הדבר הזה, אי אפשר לדעת מה עבר במוחו ומה עיניו ראו מהזווית שלו. ועוד דבר שתמכתי בו, היה עניין של אכיפה בררנית, אל מול אירוע אחר, באותם ימים בדיוק, אירוע ישראל שומר, נמצא הסרטון ביוטיוב, כולם יכולים לראות, לא הייתה שום סכנה ודאית לישראל שומר, הוא ביצע מרדף אחר נער בן 17, שידע אבנים לעבר רכבו, ירה בו 3 כדורים בגבו והרגו. מדוע האכיפה הבררנית?
אז אני קצת, אין לנו זמן להיכנס לזה, אני חולק עליך, כי ישראל שומר, זה בדיוק הקטע. נכון, הכל בסדר, אבל אני רק רוצה להגיד את העמדה השנייה, ישראל שומר יורה בו בתוך כדי אירוע מבצעי, וזה...
דני. הפקודות של הצבא, הערכים של הצבא, והוראת המצטועד הקובעת, של ענייני צלש או טרש, תמונת המצב היא הקובעת.
יפה, אז מכיוון שכל שאר הקצינים והמפקדים של אלור עזריה חשבו אחרת, כי ישראל שומר, אתה אמרת הרגע, ירה בתוך כדי מרדף, שזה הופך את זה לטעות בשיקול דעת מבצעי אולי.
אבל לא הייתה שום סכנה כשהוא רודף אחריו.
לא הייתה שום סכנה,
לא, חבר'ה.
חבר'ה,
את הסכנה כמו...
סכנה מיידית וודאית, זה המבחן, אין מבחן אחר.
את הסכנה...
אין מבחן אחר.
יואו, אלוהים, אי אפשר להשחיל מילה טוב, יאללה, ויתרתי.
טוב, ויתרת, יאללה, בסדר. אלוף מילואים דן ביטון, תודה רבה שדיברת איתנו.
גם טוב לכם, חברים.
תודה, להתראות, פרסומות. מה, אתה שרקת עכשיו?
בקטנה, כן.
וואלה.
את המוזיקה.
טוב, כמה תיקונים. א', לשאול את בן כספית, האם הווידוי הריגה שבוגי יעלון נסע לאבו ג'יאד, זה גם כן רצח?
אחרי שחגי
פלג כבר תקע בו את כל הכדורים, למה הוא היה צריך לעשות וידוא הריגה?
תשמע, לך מכל האנשים לא מתאים לשאול את זה.
לא, כי אתה אמרת, אתה אומר פה דברים קשים, אתה אומר פה זה, וידוא הריגה, איך עשיתם? כותב לי מישהו, תגיד לבן, הייתי בשריון 3 שנים לפניו, מפי, אצלנו היה לקח ביום כיפור, אחרי פגיעה במטרה, לבצע 2 בכינון אחרון, וידוא הריגה.
לא, אני לא אגיד אבלים, אבל אני אגיד שזה לא לעניין. תורה, אני לא, תורה, אני משתפר.
זה ככה, זה לא...
כמה זמן יש, לא עשיתי טיימר.
אתם מעקרים את האינסטינקט הבסיסי של לוחמה.
די, אתם, שמעתם.
כאילו, יש אויב, מחסלים אותו, מחסלים את האויב.
בוא אני אגיד לך בקיצור.
לא לוקחים אותו שיתריד סוערות ויעשה תואר ראשון במדעי הרוח באוניברסיטה.
אני מזכיר לך שמי ששחרר 1,100 מחבלים מסוכנים, 400 מתוכם רוצחים, בשביל חייל אחד שהסגיר את עצמו, לא הייתי אני. עכשיו לגבי בוגי. בוגי אלון, א', יהיה מרתק לדבר איתו על זה, חבל שלא חשבנו על זה. ב', ישראל נסעה לשם לחסל את אבו ג'יהאד. הוצאנו עליו גזר דין מוות. מה שנקרא סיכול ממוקד בשפה של היום.
אז אנחנו פה צריכים לחסל את המחבלים. אז זהו
שזה לא עובד ככה, וזה מנוגד לכל החוק הבינלאומי האפשרי.
זו טעות.
לגבי השני בשריון, כן, אני מהשריון, פגז נוסף, לוודא שהטנק הושמד. שאלות נוספות.
תבית זה מטביטו, מהקדית. משהו ששוקעים בו בגלל הגשמים. טביטו מהקדית. לא אשורית, לא בבלית, אקדית. תודה, אוהב. יש לנו עוד שעה.
אקדית, אקדית זה שם, בדיוק שם.
עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM. 1-2
הכי מצחיק זה ההודעות של החקים הערבים על על המותו בתר אמת של המחבל, כן? איימן עוד כתב, ירי באדם שלא מהווה סכנה צריך לגנות, לא לגבות. זה פשע חמור ופגיעה בקדושת החיים. זה גאוני.
מה, לא יודע מה מצחיק אותך כל כך.
קדושת החיים. בוא נה, חלאת אדם, דוקר אזרח, כן, שחוזר מתפילה בכותל, והם מדברים על קדושת החיים. איפה אצלהם קדושת החיים? איפה? בפרעות תרפת? בפרעות תשפה? איפה? איפה קדושת החיים שלהם?
אני שמח שהם מדברים על קדושת החיים. אותי זה משמח.
כן, קדושת החיים. באום אל-פחם שהם שורפים שם בתים ורוצחים אנשים. איזה קדושת החיים?
אגב, באום אל-פחם שורפים אנשים ורוצחים בתים, כמובן הפוך, וזה עלה להם על העצבים, ומתחננים שנעזור להם. ואני ממש מעדיף לחיות ש-20% מהאזרחים שלי מדברים כל הזמן על קדושת החיים, הם קצת פחות מיישמים, אבל גם לדבר זה חשוב. מאשר הפוך. ולא הבנתי את התיקון שלך על הטבת. לא, עשיתי גם אני ויקיפדיה, לא הבנתי.
שזה מהקדית, שהוא לפי ויקיפדיה, זה מהקדית.
הקד הייתה ממלכה על אותו מקום בדיוק, כתוב גם בוויקיפדיה, זה בא מגלות בבל, וזה הקד, זה הייתה ממלכה של 1,000 שנה קודם, על אשור, ועל אותם מקומות, מסופוטמיה.
לא, כי יש שפה הקדית, לדעתי זה השפה הכי קדומה.
בסדר, בסדר, הכוונה הייתה על אותה כוונה בדיוק.
כאילו שזה, אם אני לא טועה, אבל לך תזכור, 40 שנה.
דן הקדיה בסוף.
בדיוק.
זה אגב, זה שם התרבות הזו.
הקדיה?
כן, הקד. חוף אקדיה וכאלה.
העוקד והנעקד.
כן, זה בעין אבל.
כן, אבל זה אותו כיוון, זה משמעות אחרת לגמרי, אבל משהו אותו דבר בדיוק הפוך.
נכון. מה עוד?
אורי היה בחול, הביא לי שוקולד, הביא שוקולדים פה, אז אני אוכל קצת.
סליחה רגע. שנייה. כולם מתנפלים על גילת בנט. כשאור היה בחול?
בטח אשתו
הכריחה
אותו.
אני אוכל
גם מהשוקולדים שלה.
אצלו
זה היה
נסיעת עסקים. בטח ראות הכריחה אותו, זה ככה זה עובד. נו, איך אתה לא מטריל אותי היום על עוד פעם על... בעצם כבר עשי, הטרלת אותי על גלעד בנט. בסדר, סעבר, אנחנו אחרי זה.
די, אמרתי לך על ההתחלה. בעיניי היא לא בסדר, וזהו, כאילו...
היא עשתה לבעלה פיגוע, אבל זו מהות חיי הניסויים הרי.
דחיית דינה, קטשת ראש הממשלה, כאילו. מה, אין לך common sense? לא באמת, כאילו, מה קורה פה? אני לא מבין. מה קורה פה במדינה הזאת? את פאקינג אשת ראש הממשלה. טיפה אחריות, טיפה. טיפה מנצ'יות, כלפיו. אבל לכן אמרתי לך, לא יודע מה קורה ביניהם. זהו, זה המסקנה שלי.
ועדיין, אחרי כמובן ההסכמה עם זה שהיא עשתה לבעלה פיגוע, יש בסוג של הערכה לאישה הזו. הצנועה שלא מדברת, שמתרחקת, שלא בולטת, אבל היא אומרת, אני קניתי כרטיסים, הילדים שלי צריכים את החופש הזה, מותר לנסוע ותקפצו לי. יש בי משהו שמחבב את זה, כן? ברמה אישית?
כן, כן.
לא מכירו. מימי לא דיברתי עם הגברת הזו, כן?
לא, באמת.
תשמע, ביום שישי הבאתי את ה... אני מטפל בזה בהמשכים, את הפגישה של שר התקשורת יועז הנדל, עם משלחת, אגב, אני לא זוכר דבר כזה של לשר.
אגב, לא, אני רוצה להגיד לך משהו, על זה שאתה אומר, אני מכבד את זה שהיא עומדת על דעתה וכאלה. לא. אין פה שום עניין של לכבד את דעתה. יש את ראש הממשלה, היא לא צריכה לנסוע. זה כמו עמוס שוקן אמר את דברי הבלע שלו על ההורים של שלבת פס, השם יקום דמה, אז אמרת, הוא לפחות אומר דברים בצורה שקופה והחלטית, ואני מעריך את זה אצלו. לא. דברי בלע זה דברי בלע. אתה לא יכול לבוא ולהאשים את הליכודניקים, הביביסטים, בפגיעה בהורים שקולים, כשזה 2.5 אנשים קראו קריאות מכוערות למשפחה שקולה, וכשעורך עיתון מבזה ומשפיל ופוגע בגסות לב בהורים שקולים ששקלו את ביתם ברצח מכוון של טרוריסט, התינוקת כשהיא הייתה בהגנה, להגיד כן אבל אני, כן אבל אני, אז גם אני יכול להגיד לך על אלה שצעקו שם על משפחת פרקש, כן אבל זה אנשים שהם לפחות הם אומרים בצורה, לא מתביישים להגיד את דעתם, הבנת? תודה, אוהב.
טוב, אני
מבין את השיטה. כל מה שאמרתי עכשיו זה שטויות אבלים, קשקושים וזה.
אני מבין את השיטה. השיטה היא זה לנסות בכוח לקחת את היטריות הקרות האלה, לרסס עליהם טיפה שמן ולחמם אותם, או להבעיר אש לא קיימת. הרי דעתי על דבריו של עמוס שוקן הייתה ברורה. אתה מנסה, הרי כל פעם, כל הזמן אתה גם רוצה להעלות פה ערבים, טיבי וזה, אבו שחדה, כדי לחדד את הדבר הזה, רק כשמזכירים לך, אבא, אלו, גם אנחנו חושבים ככה. אני כן, אני אוהב אנשים שהם שקופים ושמורים בדיוק את דעתם, הזויה ככל שתהיה. וההבדל בין עמוס שוקן לבין הכנופיה הזו, שזה לא 2.5 אנשים, אני יודע בדיוק כמה הם, כי אני נמצא בכל הקבוצות וואטסאפ שלהם.
3.
זה מאות אנשים עם תמיכה של אלפים. אני פשוט יודע מי שלח אותם. זה הקטע
אבל
אצלי.
אבל פה עוד לא... זה עורך עיתון, אף אחד לא צריך לשכוח עורך עיתון.
ולכן שנינו גינינו אותו באותה עוצמה. וכן, ואצל גלעד בנט, כבן אדם, אני חושב שזה גם, קודם כל תקפתי, אני, אם הייתה אשתי, הייתי, מה זה צורח עליה? אבל בסוף, אמרתי לכמה חרדים שכתבו לי, אצלנו, האישה לא, היא לא רכוש הבעל, יש לה רצון שלה. ההחלטות מתקבלות ביחד, אין לה, לאף אחד רוב בדירקטוריון. וזה מה שהחליטה.
אני לא חושב שהוא היה צריך לכפות עליה, אני בכלל לא נכנס לפינה הזאת. זה לא העניין, זאת לא הנקודה. אני מדבר על שיקול הדעת שלה.
אז אני, על שיקול הדעת שלה, אני מסכים איתך. ועדיין נחמד לי שרואים שהמשפחה הזו זו משפחה שאף אחד לא יכול להכתיב לאף אחד כלום, ושגילת בנט יש לה עמוד שדרה עצמאי, מקבלת החלטות, לא רואה אף אחד ממטר. אני אוהב אנשים כאלה. ועדיין עשתה לבעל הפיגוע, גרמה נזק לכל המסר נגד הקורונה וכולי וכולי.
טוב, תתקדם.
כבר שכחתי מה רציתי. תשמע, בקיצור, יועז הנדל, הוא הולך לעשות רפורמה, כמו שאני אומר, אפילו רק בשביל הרפורמה הזו שווה להקים את הממשלה בסלולר החרדי. זה מרבץ שחיתות מטורף.
אנחנו יוצאים ממש מורווחים. זה גם יש את הרפורמה הזאת, גם יש ראש ממשלה עם כיפה, וגם אין בחירות חמישיות.
הרפורמה הזו, בניגוד לאחרות, שהחרדים משום מה נלחמים נגדם, כמעט כל החרדים בעדה, אבל הם לא יכולים להגיד את זה בכל רם. אבל מה, אבל עזוב רגע את הרפורמה עצמה. אני ביום שישי הבאתי את כל מה שהוא אמר למשלחת. שמע, אדמור מוויז'ניץ, ראש ישיבת מיר, אנשים כאלה באו אליו. והוא דיבר איתם לא פשוט, אחר כך יצא הקטע הזה, אריה דרי, הוא השפיל אותם, מזל שהוא לא חתך בצל כדי לבכות קצת. שמעתי את דבריו, פרסמתי אותם. היום אנשל פפר בהארץ מפרסם מה החרדים אמרו לו. זה לא היה אצלי. לי יש מה הוא אמר לחרדים. ותקשיב, מדיברו במונחים של שואה. הולכת להיות שאם הוועדת רבנים המושחתת הזו לא תוכל לכפות ולקבוע איזה מספר יחסם, מי יוכל להתקשר למי, ולמנוע תחרות בשוק הסלולר לחצי מיליון משתמשים, הולכת לקרות פה שואה. גוואלד, העיירה בוערת. יועז, אל תמצמץ. תמשיך, אתה יודע יותר טוב ממני שהחרדים עצמם רוצים את הדבר הזה. תמשיך בכוחך זה.
לא יודע אם הרי כל החרדים רוצים את
או,
זה.
רובם הגדול, לא אני אומר לך את זה בוודאות. רובם הגדול. אז,
לא, אתה יודע מה, אני אבדוק את זה. בסדר, אני אבדוק את זה. יכול להיות שאתה צודק שיש... שמעתי כבר חרדים שאומרים שהם בעד, אני לא יודע באחוזים כמה בעד וכמה נגד. מה שכן... אם הוא כבר מדבר עם גדולי, אתה יודע, גדולי הדור של החרדים, מקובל, היה גם אצל רבין, גם אצל פרס, גם אצל נתניהו. כשנפגש עם גדולי הדור אתה שם כיפה, קודם כל. זה דבר אחד. דבר שני, אתה מכבד אותם בצורה נותנת, אתה יודע, בוא, אתה בכל זאת קצת כבוד. אם זה היה גדולי האסלאם, הוא היה מדבר קצת יותר בכבוד. ג', אם אתה כבר נותן דוגמה לעגלה הריקה והעגלה המלאה, ואני הייתי בשטת וכל הדבר הזה, אז לפחות תדייק ותגיד שזה החזון איש היה עם בן גוריון ולא החפץ חיים. כאילו, אם אתה כבר מתכונן לפגישה, אז לפחות בדבר כל כך אלמנטרי אל תטעה.
קודם כל, אני שמח שהוא לא שם כיפה, ואריק שרון אגב לא היה שם כיפה, כי החרדים כיבדו אותו. לשים כיפה זו צביעות. אלא, אתה יודע, אם אתה בלוויה, אם אתה בבית כנסת, כשבאים אליך ללשכה, כל הכבוד שלא שמת כיפה. ואני מאוד אהבתי את זה. קודם כל, ראיתי את כל הדיבור שלו איתם. לא היה שם שום זלזול. דיבר איתם בכנות, אמר להם את האמת. ומאוד אהבתי. הרגשתי, לגבי הכיפה. האיש כמוך, האיש שומר שבת והוא דתי, הוא רק דתי עם כיפה שקופה כמוך, אז מה הוא צריך להוכיח פה?
לא יודע, אני רק אומר לך
שצריך לכבד. לא צריך לדעת, ההתבטלות נגמרה, העניין הזה עבר.
וגם אם אתה עושה פגישה, ואתה אומר לאנשים לא לצלם, ואתה בעצמך מצלם, ואז אתה מוציא רק את הדברים שלך, יש בזה טעם לפגם. יש בזה טעם לפגם. אתה מוציא, אתה אומר אתה מזמין אנשים אליך, אתה אומר להם אל תצלמו ואל תקליטו, ואתה מצלם ומקליט, ואתה מוציא אחרי זה מה שבא לך מהדברים רק שלך לצאת גבר. אז לא יצאת גבר. אז זה לא התנהגות של גבר.
אז בוא נדייק את זה. קודם כל כותבים מי שהיחיד שלו היה בלי כיפה בחופה של ריקלין זה אתה. שנית, וטוב שכך.
הייתי עם כיפה.
מישהו כתב לי כנראה אותה, חבל, רציתי כבר להגיד שהצגת אותי בחופיים ככה. שנית,
ודאי תשמע. ודאי שהייתי עם כיפה.
טוב, סליחה, נו, מישהו איתה אותי.
אגב, אני גם הולך עם כיפה בשבת. ביום חול אני לא הולך עם כיפה, אבל בשבת, מי שנכנס יפה. את שבת, עד צאת שבת, אני עם כיפה.
אז הכיפה, זה שהטעה אותי, נכון, הוא לא הטעה אותי, אני לא קראתי את הוואטסאפ. אז הוא לא הטעה אותי, אז ביבי היחיד שהיה בלי כיפה בחופה של ריקלין.
בסדר, ביבי גם לא אוכל קשר.
רציתי לעשות תוכנית בלי להגיד את השם ביבי ולא הצלחתי.
לא, כבר אמרת אותו בשעה הקודמת פעמיים.
הטעות הייתה שלי, לא אתה אלא ביבי. עכשיו, הוא לא הוציא את מה שהוא אמר. במה שהוא אמר אין שום ניוז. מה שקרה זה, אחרי שהיה את הקטע של הפגישה, הייתה עליו מתקפה מטורפת, בצד של החרדים. מה הוא עשה, חוץ מלאסלם ולנצר את גדולי הדור, כמו עליו הכל, וכמובן הגדול השרלטנים, העבריין המורשע, אריה דרעי הוביל את זה, כי לא יהיה מינוף אחד של שרלטנות שהוא לא יעשה. אז עכשיו אני יודע, אני לא הוצאתי, לא סרטון, לא כלום, כתבתי מה הוא אמר, הוא אמר להם דברים אמיתיים, בלי שום ניוז, שהוא יבדוק, הוא שמע אותם בקשב רב, הוא יבדוק, לא צריך להשוות את זה לשואה, ואגב היום מי שהוציא את כל מה שהחרדים, אמרו זה החרדים, אז הכל בסדר.
בסדר. אגב, אני מקבל פה תגובות של בעד מחרדים שהם בעד, אבל שהוא דיבר בטון מתנשא ואת זה הם לא מקבלים.
אוקיי, סבבה, התפשרנו. לא, תאמין לי, הנה, אנחנו רבים בלי סוף. בקטע הזה אני משוכנע לגמרי. אני החרדים, שמע...
וכמובן שולחים לי תמונות של שרון עם רבנים שעם כיפה, בסדר.
אני אישית ראיתי את שרון עם רבנים בלי כיפה, אבל יכול להיות שהוא... תשמע, גם הכל תלוי איפה. כמו שאמרת, אתה בשבת, בית כנסת. תראה, לגבי מה שאמרת בשעה הקודמת, פה יש לנו מחלוקת ענקית. ואהוד ברק, בהערכת מצב מאוד מפוקחת היום בידיעות, כותב על זה. הרי מה, אתה אומר, תגידו, אתה בוא, תרויבו עם אמריקה, אתה לא מבין שאנחנו לא הולכים דקה בלי אמריקה. תסתכל עליי רגע, דקה.
לעזוב רגע את החרדים, להתקדם מהנושא של החרדים, כי כל הזמן, כי כל החרדים עכשיו שולחים לי דעתם, אז להפסיד,
כאילו... קודם כל אני מקבל, המאמר שלי מיום שישי, גזרו שם את הקטע, והוא שורף שם את הרשתות של החרדים, ו-85% תומכים בו. אבל אז בוא, תשמע, יש לנו גם מאזינים לא חרדים.
הנה, אחד, תקשיב דוגמה, להערכתי, בן כספי צודק שכמוני גם הרבה מאוד חרדים מסכימים עם מנדל, ברגע שזלזל ברבנים, איבד אותי.
אז יכול להיות שהוא עשה שם. קודם כל, אני לא חושב שהוא זלזל ברבנים.
אבל זה התגובות שאני מקבל מהרבה, תגובות
אז
כאלה.
אז טוב שאני כותב מה הוא אמר, תקראו מה הוא אמר, הוא לא זלזל בהם. ההפך, הוא אמר, אני רוצה לשמוע אתכם, ואני רוצה לשאל, ושמעתי בקשב רב, למה? לא, תשמע, אנחנו לא... חבר'ה, תבינו, מבחינתנו גדולי הדור, זה בן גוריון, זה הרצל, זה גיבורי ישראל שנפלו פה על ההגנה, ואנחנו מכבדים מאוד את גדולי הדור החרדים, ואנחנו לא של נעליך מעל רגליך כשאתה פוגש אותם, אבל עזוב, אנחנו מבזבזים את זה.
טוב, בוא נתקדם.
יותר מדי זמן יקר. התרחיש הכי סביר שיקרה זה שלא יהיה הסכם. האיראנים הקצינו מאוד מאז בחירת ראיסי. זו הייתה אגב, זה היה סבב השיחות הראשון מאז שהתחלף השלטון באיראן, והם הלכו ארבעה צעדים לקיצון, ואין סיכוי שיהיה הסכם. עכשיו, ברגע שאין הסכם, אנחנו חייבים את האמריקאים. כל האלטרנטיבות עכשיו למלחמת התשה שבנט, לפיד וגנץ מתכננים להגדיל את הסנקציות, אם אנחנו נתקוף באיראן, אנחנו חייבים את האמריקאים. אי אפשר לתקוף בלי אישור שלהם, אי אפשר לתקוף בלי סיוע שלהם, אי אפשר לתקוף בלי תוכנית משותפת איתם ליום הדין של יום שאחרי התקיפה. אי אפשר לתקוף בלי לקבל מהם כל מיני אמצעים שאני לא יכול להגיד בזה, ולכן לבוא כמו ילד ולהגיד תריבו איתם, לא. צריך איכשהו ללכת עם ולהרגיש בלי, וזה מה שמנסים לעשות, לא יודע אם בהצלחה.
בשביל זה צריך את נתניהו. רק ביבי, אבל רק זה עם א', ר' א' ק', רק ביבי.
והמהדרין יכולים פעמיים א'.
טוב, חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
תודה, תודה. מקווים לימים טובים יותר.
אתה היית ברם טל מהצד של רם, נכון?
הייתי ברם טל מצד מדע, כי רם זה שיפור של מדע, מפלגה הדמוקרטית הערבית עם התנועה האסלאמית. שני הגורמים האלה ביחד יצרו את רם 96.
אוקיי, עכשיו אתם הפגנתם ביום חמישי כמדומני כאלף בדואים, זה כך דווח, במחאה על האלימות המשטרתית כלפיכם. תסביר לנו את המחאה הזאת.
במחאה השתתפו אלפים, 90% מהם צעירים, שהצביעו והשמיעו את המחאה שלהם על התנהלות המשטרה. כאשר באים ועושים כאילו נחיתה אווירית בתוך יישוב לא מוכר, כאילו מדובר ב דרום לבנון, זה לא התנהגות משטרה כלפי אזרחיה. זה לא מתרחש בשום מקום במדינת ישראל, וזה לא אמור להתרחש גם ביישוב אבו סבילה בנגב. הדבר גרם לטראומה קשה בקרב ילדים, תינוקות, שראינו את התמונות שלהם, סרטני ברשתות שהם בוכים ומזועזעים. וזה גורם לתפיסה רבה, גרם לתפיסה רבה.
טלב, בשאלה היא ממה ילדים ותינוקות צריכים להיות יותר מזועזעים? מהמשך האלימות שגובה עשרות חיים בקרב הבדואים בדרום כל שנה? מהמשך, בוא, על הליקופטר אחד שנחת, אנחנו מדברים על יריות מנשק אוטומטי תחת כל עץ רענן בבזורה ולא בבזורה. והשאלה היא, אולי תביאו לנו לרשימה, מה מותר למשטרה לעשות ומה אסור? כי הרי כל היום אתם בוכים צדק רב, שהמשטרה הזניחה, ועכשיו כן היא עשתה איזשהו אקט שמפגין משילות, ואתם ישר כבר, זה בדיוק מה שחשבתי שיקרה, ישר להציס אלפים, כאילו מי יודע מה קרה.
כאשר אתה הולך לטיפול לצירופי שיניים, יש לך שן אחד שכואבת לך, הוא צריך לטפל בה, והרופא הולך דווקא עוקר לך את השן הבריאה, אז אתה יכול, הוא יכול לבוא אליך לטענות, אומר, אתה כל הזמן בא, אומר, תטפל לי בשיניים, תטפל לי, וכשאני מתחיל לטפל, אתה בתלונות. אז אתה אומר לדוני, אני רוצה שתטפל בשיניים, אבל תטפל בשיניים שאני סובל מהם, החולות, לא בבריאות.
אז תשמע רגע, תשמע, טלב, זה דוגמה נהדרת, אבל אני חושב שהיא לא רלוונטית לצורך הוויכוח. קודם כל, היא נהדרת כי זה מגזר של רופאי שיניים, אבל אנחנו לא מדברים פה על הוצאת שן. המשטרה, דבר ראשון, צריכה להחזיר את ההרתעה. זה בעצם זריקת הרדמה לפה עכשיו. וכן, גם להראות את היכולות שלה, ולהראות שהיא לא רואה אף אחד ממטר, והיא נכנסת במטרה לעשות עבודה. וכך אני ראיתי בסוף בסוף, תשמע, שאני רואה מסוק גם בתור ילד, אני יותר נגנב, אבא, הנה אווירון, מאשר מפחד. לעומת זאת שכולם מסביבי הורגים זה את זה, זה מה שמטריד אותי.
אז בואו נשים את הדברים בהקשר הנכון. ונעשה הסכמות על מה אנחנו מסכימים ועל מה אנחנו חלוקים כדי שהתמונה תהיה יותר בהירה. אין מחלוקת שכולנו רוצים שהמשטרה תטפל, ואני אישית מתקשר למשטרה ואני עכשיו קורא למשטרה לטפל ולהכריז מלחמת חורמה נגד הפושעים, נגד סוחרי הסמים, נגד סוחרי הנשק, נגד היורים, נגד... אין מחלוקת. מצד שני, יש לך 90% מהחברה, הם מצוינים, הם נהדרים, הם שקוראים למשטרה טפל, אז לא צריך תחת המעטה של קריאה לטפל בפשיעה, ללכת וליצור פרובוקציות.
מה זאת אומרת? אין שיתוף פעולה של החברה האזרחית הבדואית עם הגורמים האלה? הרי אם הייתם מקיים אותם מתוככם, הם לא היו מצליחים לתפקד. בסוף המצב שנוצר בנגב זה שמסוכן ללכת ומפחיד ללכת בבאר שבע, מסוכן לנסוע בצירים כי זורקים אבנים, פריצות ליישובים, פרוטקשן, כבשתם את הנגב.
זה שחוזרים על המנטרה הזו, זה לא הופך אותה לאמת. הנגב נהדר, אתה יכול לסייר יום ולילה, הבנות שלי לומדות באוניברסיטת בן גוריון, מסתובבות, והצעירות והצעירים יושבים, ערבים ויהודים במסעדות, הנגב נהדר. הנגב נראה רע מאוד בתקשורת, אלה שיושבים בירושלים, בן גביר וסמוטריץ, שאלה הם קשר לנגב, לא מבקרים בנגב, יודעים רק לחרחר ריב ומדון.
לא, לא, אנחנו מדברים עם תושבים בנגב. לא, לא, זה לא סמוטריץ' ולא בן גביר.
אתה תדבר עם אנשים, היה מקרה שאחד שאלו אותו, אומר, אני חזרתי מסוריה, אומרים, איך, מה מצב בסוריה? אז אומר, כולם אלכוהוליסטים, השני אומר, כולם במסגדים, השלישי אומר, כולם באוניברסיטאות. אז כולם, הם סודקים, כי כל אחד הלך למקום שלו. אתה מראיין את האנשים הלא נכונים, יש המצב בנגב מעולה, יש בעיות, כמו בכל מקום אחר, אנחנו צריכים וקוראים לטפל בהם, אבל לא צריך לזרוק את התינוק עם המים המלוכלכים, לא צריך להחתים ולהכליל. בנגב יש מערכת יחסים נהדרת ערבים ויהודים, ושיתוף פעולה נהדר. יש קומץ, שגם שם יש שיתוף פעולה, אגב, בין סוחרי סמים ויהודים, ערבים, בין גנבים, יהודים וערבים, בין כנופיות של יהודים וערבים, דו קיום נהדר שם. אבל אין, זאת אומרת, אין לא חלל ריק. ולכן, איפה שצריך לטפל, אנחנו קוראים למשטרה, כן לטפל. איפה שאסור לעשות טעויות, ואסור לעשות הצגות מיותרות בשביל התקשורת, כי התקשורת צריך להזין אותה כדי שיהיה להם מה לדבר, רק הכתבים בעיתונאים.
אז בוא נדבר גם... מה אתה מסביר את החילופי עיריות? מה שקרה בכניסה לסורוקה? מה שקרה בכניסה לסורוקה? זה אירוע שמה? כאילו, שאיך אנחנו צריכים להבין אותו?
אתה יודע כמה אנשים מהמשלחות, אני הייתי ראש משלחת וראש עיר רהט היה, וכולנו הרופאים שיש בסורוקה זה בדואים, והאחיות זה בדואיות, והמטופלים 60% זה בדואים. הדבר הזה באופן חד משמעית, אפילו יש אלה שהיו שותפים, התנצלו והביעו חרטה, והבכירים שלהם אמרו, זאת אומרת, יש מקרים בודדים, אנחנו לא חברה של מלכים.
טוב, לא יודע, פיני בדש מדבר אחרת כשאני מדבר איתו.
איך?
פיני בדש רואה את הדברים אחרת ממך.
עזוב אותך מביני בדש, זה הלחם שלו, אחרת אף אחד לא זוכר אותו, הוא לא קיים בתודעה, אף אחד לא מראיין אותו. הוא רוצה להתפרסם, אז הוא עולה על הגן הזה.
חבר כנסת לשעבר, אסנה,
אתה... אני אגיד לך משפט אחד לגבי ביני בדש. ביני בדש יושב ביישוב הכי עשיר במדינת ישראל, עומר, מסביבו יש את היישובים הכי עניים במדינת ישראל, ואז הוא בא בטענות, במקום שיגיד, וואו, אלה סובלים, צריך לעזור להם, הוא בא בטענות שהם מטרידים את העושר שלו, וזה פשוט
מאוד... טלב, אני חושב שעשית, תעשית עוול גדול עכשיו לפיני בדש, א' ועומר זה היישוב... רגע, אבל למה גם המרואיינים לא יכולים לשמוע משפט אחד רצוף?
איך?
עומר זה היישוב הכי עשיר בנגב, לא בישראל, ופיני בדש הוא נביא, שכל מה שהוא אומר 30 שנה מתגשם עכשיו מול עינינו, ואפילו אתם אומרים את זה. זה שאתה בתחילת השיחה פה מסביר, שהמשטרה צריכה להיכנס עד חורמה ולהפעיל, אבל זה לא קומץ. אם זה היה קומץ, לא היה צריך את המשטרה, היה צריך שני שוטרים.
לא, נגיד לך משהו. המשטרה, אני, היה לי מקרה, ביישוב שלי, בלקיה, זה רחוק אולי 10 דקות מעומר. אגב, כל היישובים הבדואים תופסים מקום ראשון מבחינת אבטלה ועוני במדינת ישראל, זה הזנחה של הממשלה, לא המשטרה, הזנחה של ממשלה, שהגיע הזמן שיתטפל בהם, אבל זה נושא אחר. יש ירי, מתחיל הירי בשעה 12, ואני מתקשר לתחנת העיירות, רבותיי, בשעה אחת, אני מתקשר, שעה וחצי עד שמגיעה ניידת, אתה מבין? הניידת נכנסת לתחילת היישוב, ועושה פרסה חוזרת, אני פונה להם, רבותיי, אתם הגעתם, תיכנסו ליישוב. עכשיו, אם הירי היה בעומר, 30 שניות היו מגיעות 10 ניידות. בלקיה, 10 שעות ירי, לא מגיעה ניידת. זה הפקרות, זה הפקרות.
נו, אז הנה, סוף סוף הגיעו שוטרים, 1,200 שוטרים עסוקים, אז אתה אומר זה לא בסדר.
לא, לא, תקשיב. אנחנו רוצים שלעשות את זה בצורה חכמה ונכונה. אל תגיד לי 10,000 שוטרים ואין נוכחות של משטרה ביישוב. ניידת שתסתובב, תפגין נוכחות, כמו שמפגינים נוכחות בעומר, שאין שם כולם הכי עשירים במדינה, ומפגינים...
לא, הם לא הכי עשירים במדינה.
שיפגינו נוכחות גם בלקיה, גם בתל שבע, המשטרה מטפלת את המשכורת שלה מהמסים שלך ושלי, המשטרה צריכה לשרת אותך ואותי, המשטרה צריכה להפגין נוחות, יש פושעים גם אצלך ביישוב, אף אחד לא אומר לך, ביישוב שלך יש עברים, מה אתה עושה בשביל העניין? אתה לא יכול לעשות, יש משטרה שתבל, זה לא התפקיד שלך. אז גם אצלנו, כולנו עסוקים בדברים אחרים, שהמשטרה תעשה את העבודה שלה, okay. יודעת לעשות, ותעשה את זה חכם, כמו שאתה הולך לרופא כירורג. אתה מצפה ממנו שיודע את המלאכה, שיעשה את הניתוח, לא יקרות לך עברים בריאים וישאיר את העברים החולים.
אוקיי, חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע, תודה שדיברת איתנו.
תודה, יום טוב.
פרסומות. עמיחי לנגנפלד, חבר מועצת העיר לוד, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מתי מצעד הדגלים היום?
יום אחר הצהריים ושש וחצי אמור להתחיל.
שש וחצי זה כבר לילה?
כן. אתה יודע, השעון זה, אנחנו עדיין רגילים שש וחצי זה אחר הצהריים ערב כזה, כן.
ואיפה הוא יעבור?
יוצא משכונה מאזור גן רמב״ם בעיר, דרך מרכז העיר לכיכר הקומנדו.
מה זה, אזור שהוא רק יהודים?
אזור שהוא יהודי מובהק, כן, זה המסלול המקורי שתוכנן מלכתחילה. תואם ליוזמה המקורית של היוזמים. שפשוט רצו לבוא ולעשות שמח בחנוכה לתושבים בעיר לוד.
לא צריך לחזק דווקא את אלה שגרים בשכונות המעורבות?
הם באו לחזק את לוד, ושם נמצאים הריכוזים הגדולים של תושבים, ועל פי זה נבחר הציר, נטו ממש ענייני.
אל תכעס עליו, הוא רוצה שתפרוץ עוד, יפרצו עוד פעם פרעות עינון, זה האג'נדה הנסתרת שלו.
אני רוצה.
אתם צריכים, לכו, אני ארד שמע רגע, תעשו לי רק טוב, רגע, יש לי רעיון, תעשו לי טובה אחת. עם כל המצד, תלכו לבית של האימאם הזה שהתראיין אצלנו פה פעם, ואני מבקש שההפגנה העצרת תהיה מול ביתו, ואז מחר יהיה לנו הרבה על מה לדבר.
אני אגיד לכם... לדעתי, היו מגיעים פה סדר גודל של 250-300 איש לתהלוכה, התהלוכה הרגילה שמתקיימת כמעט כל שנה בלוד. מודות לארגוני השמאל והשמאל הקיצוני, לדעתי בסוף יהיו פה כמה אלפים.
אז יפה, הרווחנו. אני רוצה להשמיע לך משהו. קולות שהוקלטו הלילה, קולות לילה מהעיר לוד, בבקשה. זה הצרצרים אצלכם?
מי ניצח בסוף?
מי שמנצח זה העבריינים ומפרי החוק, ומי שמפסיד זה שלטון החוק במדינת ישראל. פעם אחת שלא מצליחים להגיע אליהם בזמן ולהפסיק את התופעה הזאת, ובפעם השנייה שכבר עוצרים אותם, כי זה קורה פה כל יומיים בערך בהיקפים האלה, וכבר עוצרים אותם, אז הם משוחררים
רגע מכיוון שאחרי הכל הצחוק עם ההקלטה הזאת די מזעזעת אותי, מה שמענו? מי יורה? ועל מי? או שזה הייתה חתונה פשוט?
לא, זה כל מיני חמולות, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק את הנואנסים מה כל מטרת ירי, לפעמים זה מירי ביניהם, להעביר מסרים שיש לנו נשקים, לפעמים זה להרתיע, לייצר איזה מאזן נעימה, כל מיני חמולות של עבריינים, חמולות, עניינים פליליים, אבל יש פה שני דברים, ראינו גם בשומר החומות, שגם הנשק הזה מופנה והופך להיות לאומני, ובסוף מה שקורה, הבעיה העיקרית, אנחנו רואים עליית מדרגה בתגובות של המשטרה, שמגיבה בצורה נחושה, ביום רביעי בלילה, היה לילה דומה עם כאלה קולות, וחמישי כבר היו למעלה מ-20 עצורים באירוע, ובסוף כולם שוחררו.
תגיד, איפה זה? זה שכונת הרכבת? מה ששמענו? שיש עוד
אזור של שכונת הרכבת, יש שם איזה מתחם של שלוש שכונות.
זה ככה כל ערב או שזה ערב חריג היה?
ראש חודש.
הם מדליקים למפרסמים את הנט. בשבוע האחרון לצערנו היו כמה ערבים צמודים כאלה, בהיקפים כאלה. זה תופעות שבשנה, שנתיים האחרונות הייתה ירידה, בהיקפים שלהם, בעבר זה היה ממש על בסיס יומי, וזה חוזר. בסוף זה פה טיפול שורש, מדינת ישראל לא יצאה למבטחומת מגן לאיסוף נשקים במגזר הערבי, מספרים לנו כל פעם על זה, אבל בסוף כש-1200 שוטרים עשו שם השגה, בסוף הם קיבלו שני נשקים, אנחנו יודעים, לא צריך לספר לנו מה כמות הנשקים ששמעתם, זה פעם
אתה קצת מתמסך, אז תנסה בעודי שואל את השאלה לזוז ימינה או שמאלה, כי אני בכל זאת, שמע, את השבוע שעבר היה פענוח של שבק של פיגוע ירי במהלך הפרעות, יום קודם נעצרו 21 חשודים בלוד ועם כל החזקת נשק, אני רואה עבודה, אבל כנראה לא מספיקה.
א', באמת צריך יותר עבודה, אנחנו פועלים ולוחצים להגדיל את כמות התקנים בתחנה, למרבה אבסורד, בתחנת לוד ובתחנת מודיעין יש את אותו מספר שוטרים, סתם כדוגמה, כי מדינת ישראל מתקצבת את התקנים לפי מספר תושבים ולא לפי מספר הצרכים של התקנה, של התחנה. אז במקום לתת עדיפות לערים כמו לוד שיש בהם את האתגרים האלה, התקנים הולכים למקומות ששם כנראה פחות נצרכים, או פשוט לתגבר בעוד, לא להוריד ממקום אחר אלא פשוט לתגבר אצלנו.
אוקיי. קיצור, מה נראה לך, זה יעבור בשקט?
יש פה בערך שני ניידות שאמורות להתעסק עם האירוע הזה.
האירוע היום יעבור בשקט להערכתך?
אני מאמין שכן, באים לעשות שמח, לרקוד, לעשות שמח ברחובה של עיר, לשמח את התושבים, יונפו גם דגלי ישראל, וכל ניסיון לנהל דיון על הנפה של דגלים במדינת ישראל, בטח בלוד, הוא הזיה וטירוף של עצמו.
לא, פה יש זכויות להניף רק דגל הגאווה, אם זה דגל ישראל אז אין זכויות.
אגב, גם כל אלה שחתמו נגד הענפה, בעשירי לכל חודש מתקיימת אצלנו צעדה עם תהלוכה עם דגלי פלסטין. בעשירי זה היום הקדוש שבו מת מוסא חסונה, ומאז הם מציינים בכל חודש את מותו, שהשתתף בפרעות וחוסל באותו אירוע. ואז באים ערבים יפו ומכל מיני מקומות באוטובוסים, אפשר להביא גורמים לפוצעים ואפשר להביא דגלים והכל בסדר.
טוב.
ועל זה אין דיונים.
עמיחי לנגנפלד, חבר מועצת העיר, לא, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
אחרי הפרסומות אנחנו הולכים לדבר עם השופט בדימוס מנחם כהן, שהוא היה
מנחם הכהן. הוא דן באירוע המחריד שבזמנו זעזע את כל המדינה, של רצח ענת אלימלך על ידי הספר שלה דוד אפוטה, שבהתחלה ניסו להפוך אותו שכאילו היא רצחה אותו והתאבדה ולא להפך. אירוע ש...
זה פעם ראשונה שהוא ידבר, לא?
כן, הוא מעולם לא דיבר להבנתי, והוא יספר לנו פה על הדבר הזה בכלל ועל לקחים ממנו בפרט.
יאללה, פרסומות.
נמצא איתנו השופט בדימוס מנחם הכהן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
ענת אלימלך, בשבוע שעבר זה היה יום השנה לרצח שלה, דוגמנית, שחקנית, הייתה בחורה מקסימה, אני מתרגש שאני מדבר על זה, כי היא הופיעה, היא התראיינה אצלי אז כמה פעמים בתוכנית הבוקר שהגשתי, והחבר שלה, הם היו בתהליכי פירוט כאלה או חברים, או אחרים, הספר צמרת ירושלים בשם דוד אפוטה, רצח אותה והתאבד. עכשיו, אמרנו מקודם, אתה ישבת במשפט, אבל זה לא היה משפט רצח, אלא בעצם, מה זה? זה הייתה בעצם תביעה אזרחית, כי בהתחלה בני המשפחה של הספר הזה ניסו להפוך את זה, ואני מבין שהם שתלו את האקדח בידיים שלה, ולקח זמן להוכיח שזה הוא הרוצח, נכון?
כן, סיפור מאוד עצוב. הרצח היה לפני 24 שנים. הליך פלילי מעולם לא היה, כי הרוצח התאבד. אבל המשפחה של ענת אלימלך הגישה 4 תביעות אזרחיות, ממש בשנייה האחרונה לפני ההתיישנות. התביעה העיקרית הייתה נגד האחים ששיבשו. נשאלת השאלה מדוע הפרקליטות לא הגישה כתב אישום פלילי, נגד הרוצח כמובן אי אפשר, אבל נגד האחים ששיבשו את הזירה. הם נכנסו כזכור ראשונים לדירה, ראו את שתי הגופות, ראו את האקדח ביד של אחיהם, לקחו את האקדח, אחד האחים לקח את האקדח מהיד של האח, ושם אותה ביד, העביר אותו ליד של ענת. ליצור תדמית, ליצור מצב שענת היא הרוצחת. באופן תמוע, הפרקליטות לא הגישה כתב אישום נגד האח המשבש, למרות שיש פה שיבוש זירת רצח, בידוי ראיות.
מה היה התירוץ הרשמי שלהם אז?
אני קצת הייתי נבוך, כי שני הפרקליטים שהחליטו לא להגיש כתב אישום הם חברים שלי. אבל בכל זאת, ביקרתי אותם קשות, כתבתי שזו החלטה הרבה יותר בתמורה, שערורייתית, כך כתבתי מפסק הדין, לא להגיש כתב אישום, אבל אני רוצה לומר שמעט מתיקון עוול נעשה, כאשר ההחלטה האחרונה של יהודה ויינשטיין, ממש חצי שעה, 10 דקות לפני הרמת כוסית, שהוא התחלף עם מנדלבליט, הוא פרסם התנצלות בפני משפחת אלימלך, ואמר שגינו, נפלה שגגה בידינו.
אוי, לא ידעתי את זה.
בישום. כן, זה לא סיפור מדהים. בישום. כן, הוא כמובן הסתמך על פסק הדין שלי, שביקרתי קשות. פסק הדין אני חילקתי לשניים. קודם כל דנתי בכלל מי רצח. אני צריך לקבוע קודם כל כשהוא רצח. אם הוא לא רצח, אין מילה נזיקית נגד המשבשים ונגד המנוח שרצח. וזה היה ממש תיק פלילי לכל דבר, עם דוקטור אינסי.
ובעצם בכותרת אזרחית.
בכותרת אזרחית, בתביעת נזיקית, קבעתי חד משמעית בפסק דין חלקי שהוא רצח והתאבד והאחים הזיזו את האקדח. ואז התפניתי לדון בתביעה הנזיקית. התביעה הנזיקית העיקרית הייתה תביעת לשון הרע. שמה הטוב של ענת הוכפש, חודש ימים כל המדינה סברה שהוא הרוצח, קברו אותה
שהיא הרוצחת,
קברו אותה בחלקת מתאבדים, אחר כך עשו הלוויה נוספת, המשפחה ישבה פעמיים שבעה.
וואי, לא זכרתי את כל זה.
כן, סיפור מטורף.
אני גם ביקרתי קשות את חברת קדישה, הם הכחישו באופן מאוד תמוע, ולא רוצה להגיד טיפשי, שיש חלקת מתאבדים. יש חלקת מתאבדים, וענת נגברה בחלקת, אם לא היה חלקת מתאבדים.
אני חושב שאחר כך הרב עובדיה יוסף, זכרו לברכה, קבע כבר שלא קוברים מחוץ לגדר מתאבדים, אני לא טועה.
נכון, יש שתי פסיקות, גם של עובדיה יוסף וגם של הרב נבנטל.
ינון, אז אתה יכול להתאבד.
סיבה אחת אומרים ששנייה לפני המוות המתאבד חזר בתשובה, וסיבה שנייה, אם הוא מתאבד כנראה שהוא לא שפוי, ואם הוא לא שפוי אין מה להניש אותו.
אוי, זה יפהפה, זה פשוט פסיקות יפהפיות. אבל אנחנו בפסיקה שלך, תגיד מה גרה, אתה השתכנעת למעלה מכל ספק שדוד הפוטו הרוצח, נכון?
תראה, המשטרה ידעה אחרי 5 שעות מי הרוצח. יש בדיקה מאוד אמינה שנקראת בדיקת סימני מתכת. הסימני מתכת היו על האצבע של ענת, כי הם שמו את האצבע שלה על ההדק, ועל כף ידו המלאה של דוד הפוטה היה סימני מתכת. כבר אחד משמעי, וגם היו אינדיקציות נוספות, וגם היה כמובן מניע, ופה לא הייתה בעיה. דילמה הייתה לי אם לחייב את המשטרה, כי תבוא גם את המשטרה, אבל את המשטרה לא חייבתי, ומשפחת אלימלך זועמת עליי עד היום.
למה לא חייבת?
היו שתי עילות נגד המשטרה. עילה אחת שהיא התרשלה על זה כך שהיא אפשרה לאחים להיכנס לדירה הראשונים בדירת רצח צריך לסגור. ואני קבעתי, מאוד התלבטתי, ואני דווקא רציתי שהמשפחה תערער, אבל היא לא עזרה. אני אמרתי, לא ידעו שזה דירת רצח, לא ידעו שזה דירת עבירה. הם לא ענו, הם לא פתחו, הם לא ענו לטלפונים, צלצלו בדלת, הם לא פתחו. באו האחים, אמרו לשוטרים, אולי ניכנס מהמרפסת. השוטרים אמרו, בסדר. כלומר, המחשבה הייתה שזה זירת מצוקה. אולי הם קיבלו התקף לב, אולי שדדו אותם. זה לא ידעו שזה זירת רצח. ולכן אמרתי, ייתכן והשוטרים לא התרשלו כשהם אפשרו לאחים להיכנס.
לא, אבל אתה אומר שהמשטרה ידעה 5 שעות אחרי, אז איך חודש ימים כל המדינה
הייתה? לא, לא, האחים, תבואו את המשטרה על שני דברים. א', שאפשרו לאחים להיכנס, אמרתי, המשטרה לא התרשלה, לא ידעו שזה זירת פשע, לא ידעו שזה זירת רצח. אחר כך אמרו, מדוע המשטרה לא הכחישה? המשטרה לא חייבת להכחיש כל פרסום שמתפרסם. היו כותרות בעיתונים, גורם בכיר במשטרה אומר שענת רצחה והתאבדה. הם רצו להמשיך לחקור, הם ביצעו הזנות סתר לאחים, אחרי חודש הם ביצעו ועשו מסיבת עיתונאים, ואמרו לפי הממצאים, ענת לא רצחה, ענת נרצחה והתאבדה. ודוד רצח והתאבד. אבל הייתה לי בעיה משפטית קשה, כי חוק לשון הרע בסעיף 5 אומר, אי אפשר לתבוע לשון הרע על מנוח. כלומר, אם אתה אומר,
איך התגברת על זה?
אני עשיתי קונסטרוקציה ואמרתי, הם עצמם נפגעו. הם עצמם נפגעו שענת אחותם הוכפשה, הם עצמם נפגעו שישבו פעמיים שבעה, הם עצמם הוכפשו שאחותם נקברה. כלומר, הנזק נגרם להם. ולא הלכתי דרך זה שהנזק לענת, והם כיורשי הזכאים.
וכמה פסקת?
300,000 שקל, נדמה לי.
300,000 שקל. כן, על
זה משהו כמו מיליון שקל היום. תגיד, אם אפשר ללכת מן הכלל אל הפרט, אתה היית הרבה מאוד שנים עם פסיקות די תקדימיות בבתי דין למשפחה, יש בכלל אפשרות להילחם בזה אם מישהו מחליט לרצוח את בת זוגו או להפך, ויש לו אקדח או אין לו אקדח? יש בכלל מה, אנחנו כל הזמן פה תוכנים, ושבוע שעבר היה גם היום הבינלאומי לאלימות נגד נשים וכולי וכולי.
אני אגיד לך כמה דברים על זה. קודם כל, מטבע הדברים, והשאלה שלך הרלוונטית ולגיטימית, שאתה שואל על הנרצחות. אבל לצד הנרצחות, שכל אחד בנשמה ונפש, יש עשרות אלפי, נעמת אומרת מאות אלפי, נשים, שכנראה לא תרצחנה. לא תרצחנה. אבל הן חיות באלימות, בטרור יומיומי, בשבירת כוסות, בהשלחת חפצים, בהגבלות, באלימות כלכלית, באלימות מינית, במבטים מצמיתים, באיסורים, אחותך לא תיכנס אלינו, עם החברה הגרושה הזו לא תעובר, אוי ואבוי לכם תלכי לפה, קחו ריקודי ים, אני מרשה לך רק עם איזה רק בנות, וצריך לתת מענה גם לדבר הזה. כמובן שהמענה הראשון זה מה שנקרא חינוך והעצמה נשית, וכל הדברים האלה. אבל כדאי לשים לב גם לאותם נשים שלא תרצחנה, בחיות בטרור ואלימות יומיומית. לגבי מה ניתן לעשות? אנשי בריאות הנפש אומרים ש-95% מהגברים האלימים אפשר מה לעשות. 5% זה פסיכוטים, עם זעם נרקסיסטי, שהתרופה היחידה זה צו הגנת מידי ואזיק אלקטרוני. אבל לגבי ה-95%, שזה חוסר שליטה בכעסים יותר מאשר פסיכוזה, בהחלט אפשר לעשות. אני הייתי מפנה גברים אלימים לסדנה לשליטה בכעסים בביצו בית הקרם, הצלחה של 80%. נציבת שב"ס אומרת שהסדנאות והקבוצות לשליטה בכעסים של בעלים אלימים בבתי הסוהר, 90% הצלחה.
אתה מעריך שלמשל זה סדנה כזו יכולה לעזור גם לשדרני רדיו?
תלוי איזה
גם לשופטים, גם לשופטים. אבל אני רוצה שני תמרורי אזהרה בנושא הזה של אלימות במשפחה שלא תמיד מדברים עליהם.
לסיום, כן.
יש מנטרה קדושה, גם לשופטים וגם למטפלים, צריך שניים לטנגו. כל אחד בנרטיב שלו, לכל אחד את החלק שלו. בהרבה מקרים זה נכון, באלימות במשפחה זה לא נכון. אם נגיד צריך שניים לטנגו, מה גרם לו לגרום לכך מה גרם לה בהתנהגות שהוא יתקע אותה? אם עכשיו תשמעו בחדשות של 11 שהיה שוט בתחנת דלק, מישהו יעלה בדעתו לומר מה גרם לה, איזה התנהגות הזבן?
בקיצור, אין מה להאשים את הקורבן, הלאה?
אין מה להאשים. בהערה נוספת, אנחנו חיים בעולם של קיזוז ופשרות, וזה טוב. אני באתי מתל אביב, רציתי בית על יד הים, הצטמצמתי במספר החדרים, התפשרתי, רציתי מול הים, אבל דירה יותר קטנה. גם בבית זוגיות אנחנו מתפשרים, כולנו יודעים את זה. אבל היא אומרת, הוא נחמד, הוא זה, אבל אין לו חוש הומור, בסדר. אבל מאות אלפי נשים, עשרות אלפי נשים אומרות, הוא נחמד, הוא טוב עם הילדים, הוא מפרנס, כיף לי איתו במיטה, פעם בחודש יש סתירה. זה אסור, פה אין קיזוז, פה אין פשרות, וזה כמובן שייך לחינוך ולהעצמה נשית.
חשוב מאוד.
השופט בדימוס מנחם הכהן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה לכם.
כל טוב. הבאתי לך משהו של דורי. מכיר את דורי?
איזה דורי?
דורי בן זאב.
בטח.
האיש הוא מה שנקרא מנטור לרדיו.
הוא פנומן רדיו.
נכון?
כן.
אז בוא נשמע אותו.
איזה יופי.
ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו,
דבר אליי
בתחזית בחדשות.
אתה מבין מה אני אומר?
בירידות ועליות,
עכשיו כן.
שומע רדיו, דבר אליי, דבר אליי, מלא אותי בצבע חי, דבר אליי. המנגינה שוטפת כאן את הסביבה, אז רדיו, בכל מוצב, בכל מצב, הזמן זוכה לאט כמו צב, אני ברדיו, דבר אליי. בין תצפיות וניווטים, פה בדרכי לשירותים, שומע רדיו, דבר אליי. כוון אותי, החלף לי תחנה טובה, דבר אליי, אוהב אותך, שומע רדיו בקולך, אז רדיו,
דבר אליי, דבר אליי,
דבר אליי.
שר פלסנר ומני בנימינו ואורחים ומפיקים, אבישה גיל יסף שוסטר, אילי קונפלד אחרים על השידור, מיכל קדוש, עדן בן ארי, מאורטה, אורחי הדיגיטל. אנחנו היינו גם בחמל, גם בוואלה, אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9.
נכון.
אז שיהיה לכם המשך יום טוב, ואנחנו בעזרת השם ניפגש פה גם מחר. ביי בן.
ביי, לטוב.
דבר אליי, צריך עוד לדבר איתך, דבר אליי, שדר לי גל חזק וחם ולכולם, רדיו, דבר אליי, דבר אליי, צריך עוד לדבר איתך, דבר אליי.